תדע לך שאתה שייך לכל הקוסמוס כולו. ואז אתה איזון בפסיכולוגיה של העולם. והגילויים המדעיים הם קשורים גם להתפתחות המוסרית של הקדוש ברוך הוא של העולם. לא במקרה, נגיד אם בדור שלנו פתאום התגלה, גילו כל מיני כוחות אחדותיים כמו כוח המשיכה, או פלאפונים, או כל מיני רדיו, ולרדיו גרול, אז זה לא במקרה. אלא זה שייך בעצם לבניין המוסרי שצריך להתפתח בדור הזה שלנו, דור של הגאולה, לא משנה את זה. כן. כי הדורות נבנים אחד על גבי השני. כל הדורות כולם, כמו שהזכרנו פעם מתחילת השנה, ששמו שמשיח קדם לעולם. כן, פעם אמרנו שיש מגמה משיחית שצועדת במהלכי המציאות. כל דור נבנה, מתפתח בו משהו, הוא ממשיך גם לדור הבא. כל ההיסטוריה זה בניין, בניין פלאי שנבנה דרך המלחמות, דרך ה... פוליטיקות, דרך ההיסטוריה, דרך המחשבות של האנשים, דרך הדתות השונות, דרך הפילוסופיות השונות, דרך כל האירועים שהעולם עובר, דרך המהפכות, דרך כל האירועים אירועי טבע שהעולם עובר. דרך זה נבנה את ההיסטוריה האנושית ונבנה גם האדם, ונבנה גם עם ישראל במרכז. אז כל זה נדבכים, 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 נדבכים של בניין גדול מאוד, של מהלך אלוקי מאוד פנימי, שחורז את ההיסטוריה ובונה אותה מבפנים כדי להגיע בעצם ללמוד בתוך את המגמה העצמית שלך. וזה לימוד עצום שתלמוד אותו, כן? של השנים, לראות על... יש את הרבה. כן.
אבל קשור לעניין הזה שהבנאדם בעצם בנאדם שאול, כי הבנאדם בעצם חרפש בית המקדש ובנאדם רק כתובה בטבע, אני גם לא רק כתובה בטבע, שכל כתובה בטבע, אני חושב שזה בגלולה, ובכל זאת, למרות ידע שאני מבחינת מעט מהעצים שכנת בשביל שלה, זה לא ממש כבר, זה לא קשור לה...
כן, אז מי טוב כך? אנחנו מבארים אותו. מבארים את העניין הזה, את הכישרון, החילוש הוא בהבנת המציאות באופן אחר. ההבנה, כמו שבעולם הפיזיקלי נמצא מהפכה הזאת, ששילטה את בני העולם, מבחינה מדעית, כמות השפילים, מטוסים, הרבה יותר מזה, הרבה יותר מזה, לאין ארוך, זה לא הרבה, זה הרבה הרבה. כן, זה אולי בכלל לא בפני מידע, כן? המהפכה הזאת להבין שיסוד העולם מתחיל מאידאל מרכזי, ממגמה אמיתית מרכזית, ולא כפי הדמיון שלנו שהכל מתחיל מהפרטיות שלנו, אלא ההפך, האמת הלא דמיונית, האמת הנכונה, המדעית, הטהורה יותר, זה שהכישרון האמיתי שלנו זה השליחות אל הרעיון, אל האידאל, אל האמת, אל הטוב הכללי שעובד יסוד המציאות. והאמת הזאת היא תבעת מאיתנו ונאמרת לנו בתורה על ידי שהתורה מצווה אותנו מצוות הרבה שלנו, התורה מצווה אותנו בעצם להכיר באמת הזאת שתמונה בפנינו. איך עושים את זה? תראה לנו של זאת. קמנו פעם הקודמת, על פי הרמב״ם, ראינו את הדבר המופלא, באמת דבר מופלא, באמת הכי משפצות, זאת מהפכת המהפכות של העולם, המהפכה הגדולה ביותר בהיסטוריה, זה לא הרמב״ם, כתוב בתורה, ברמב״ם זה בא לידי ביטוי בצורה מופלאה מאוד, זה ממש מהפכה. המהפכה מפרד פסיכולוגיה, אבל אני חושב, זה לא משנה שלושנים, אנחנו נתניב בזה, תבינו, למה המהפכה הזאת כל כך משמעותית, זה כל הבנה פסיכולוגית, של מהות האדם, מגמת המציאות, נפש האדם, הבנה מה זה עם ישראל, מה זה עוד בעולם, זה ממש יסודי יסודות מולים בדבר הזה, מה בשביל, איך מוצאים בני אדם, נראה לו גם שבו, לא משנה, איך בונים בני אדם, איך אדם יכול לבנות את עצמו, הכל כתוב פה ברמב"ם הקטן הזה, כן, הכל בפרק הזה, עשירי, עשירי יהיה כל ידי שמות, כן? אז הכל פה כתוב בסירי אקויש. לא זה שם. אז זה החידוש, אם אנחנו נסכם לפני שנמשיך הלאה, החידוש הוא שלעומת המחשבה, שהאדם, המרכז שלו,
הוא האישיות הפרטית שלו, ושכל אחד מאיתנו הוא יצור פרטי בפני עצמו, ושהמציאות שלנו יצור תירודים של כל אחד בפני עצמו, ולכן גם באופן טבעי כל אחד חושב על התועלת שלו ועל ההצלחה שלו ועל מה אני ארוויח מכל דבר. ויש לנו הרמב״ם במצוות אהבת השם שיש אפשרות כזאת, לא אפשרות סתם, יש לי חובה בשביל את זה, כן? להגיע למצב כזה של אהבה, אהבה אמיתית, אהבה כמו אהבת אישה, כן? אהבה שממש כובשת את האדם, באהבה, אהבה של שייכות גמורה אל המגמה המרכזית, התאורה, האידיאלית שעומדת ביסוד המציאות. שהיא ההבאה של המציאות האלוקית. לכן נקרא אהבת השם, זה הבאה של המציאות האלוקית. זה שיש אמת כזאת, טוב כזה, אידיאל כזה, זה הבאה של האמת האלוקית. והחידוש הוא שאנחנו יכולים להשתייך לזה לגמרי, להתמסר לזה, לאהוב את זה. ולאהוב אמרנו, זו תכונה של זה הטבע שלי, זה אני. אם זה לא אני, אני לא יכול לאהוב. אם זה לא הטבע שלי, אני לא יכול לאהוב. אין גישה להכריח אותי לאהוב, זה מה שלא מתאים לי. אז מה תראו שהתורה מצווה אותנו להגיע לזה? התורה בעצם אומרת לנו, אתם תדעו לכם שזה המדרגה, זה הטבע, זאת הפסיכולוגיה העמוקה שתמונה בכם. ואתם צריכים, מצווים לחשוף את הטבע הזה שתמון בכם. זאת אומרת, תדעו אותם שהאני שלכם, האישיות שלכם, האגואיסטיות שלכם, האגואיסטיות אידאלית, מוסרית, זה לא אגואיסטיות סתם. האגואיסטיות היא אגואיסטיות מוסרית, טהורה, זאת אומרת, אתם בעצם, האני של האדם הוא אני אידי. ולכן אנחנו מסוגלים להתמסר לזה, לכל מלאכה ולכל נפשך, בכל המסירות נפש, בכל האהבה, בכל החשק, בכל הרוממות, בכל ההתנסות לדבר, מתוך חפץ פנימי גדול, מתוך שמחה. ואנחנו מסוגלים גם לראות את כל החיים שלנו, וזה בעזרת השם אותו, אני גם אתאר, מבנים מתוך השייכות שלנו אל המגמה, אל השאיפה המרכזית, אל האידיאלית הזאת שאומרת בסופרים. מסוגלים את כל מה שאנחנו עושים, בונים, ים, ארץ, משפחה, כל אחד האישיות שלו, כוחות הנפש, אהבה, שנאה, כל הדברים של העולם, הכל אנחנו מסוגלים לראות מתוך המרכז הזה שהוא מרומם. ומחיה את כל הכוחות, את כל הביטויים, את כל האופנים, את כל צורות החיים שלנו, להכל נותן למה חדש. והתורה היא למעשה המזון, הצורה, צורת ההזנה, שמזינה את הנטייה האידיאלית הזאת שמוטבעת בנו. לכן הרמב"ם כותב, מי שנראה, אומר שאדם מגיע למעלה הזאת, אומר מיד יעשה את כל המצוות מאהבה. אנחנו קודם בסוף הלכה ב', למה הוא יעשה את כל המצוות מאהבה מיד? מה הכוונה? היום כשאנחנו עושים מצוות הרבה פעמים, אנחנו עושים את המצוות כפרטים כאלה שאנחנו מחויבים בהם. אבל אם אדם מגיע למעלה הזאת של אהבת השם, מגיע להכרה הזאת, ובאמת לא רק הכרה, אלא זה הופך להיות אצלו נטייה נפשית של שייכות למטרה אידיאלית כזאת, אז כמו שכשאדם אוהב מישהו, אז הוא רוצה לתת לו מתנה, תחבק אותו, זה כל הביטויים, כן, חפש מה לעשות, איך אני אבטא את האהבה אליך, אולי אני אגיד לך משהו, תלך עוד, תלך לך סוס, תלך לך חמור, סוס נרכב עליו, כן, כל הדברים. או יבטא את כל הביטויים, יכתוב לך מכתב יפה, שיר, לא משנה מה. אז גם ככה, כשאדם הגיע למצב הזה שהשאיפה האידיאלית הזאת, הטהורה הזאת, שרויה בקרבו, זה הופך להיות ממש עצמיותו, הוא שייך לזה, הוא רוצה לזה, הוא חפש בזה, אז כל התורה והמצוות זה ביטויים, פרטים כאלה, איך אני יכול להביע את אותו חפש? אז אם אני יכול לעשות את זה, מחר את זה. לכן כתוב למשל, באמת על המצוות, הרב כותב את זה לאורות, שעיקר הגדלות של המצוות כאלה לעשות זה בשמחה שבמצוות. הפעם אמר על זה, על פסקה הזאת, שהאריזה, כך כתוב, זכה לכל המדרגות הגדולות שלו בזכות שמחת המצוות. שמחת המצווה זה ביטוי לזה שאתה רואה בכל הפרטים של המצוות לא איזה שהם דברים חיצוניים, אלא אתה רואה בהם הבאות של אותו חשק, אותה נטייה, אותה שייכות נפשית, אותה אהבה שאתה שמח להוציא אותה לפה, אתה מחפש את הדרכים, איך אני יכול לבטא את יכולת האהבה, כמו שהרב אומר, איך אני יכול לבטא את האהבה הזאת. אז כל התורה, כל המצווה, כל המצוות זה הביטויים, זה אפשרויות איך לבטא את אותה אהבה ולהוציא אותה לפה. זה למעשה היסוד הראשון. אבל כל זה מאוד תמוה בסופו של דבר. יש תמיהה גדולה מאוד על כל מה שאמרנו.
נראה מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מחובר, כן? אבל יש הרבה גם פנייה גדולה. לכאורה, אם באמת שרויה בנו נטייה כזאת של אהבה כל כך גדולה, כישרון כזה, טבעי כזה, כל כך אידיאלי, כל כך גדול, כל כך עמוק, כל כך נפלא, כל כך מפואר, נשאלת השאלה, אז למה אנחנו לא רואים? הרי לא נכחיש, לא נתבייש, לא נכחיש, לומר שכנראה רובנו לא בטוח שמרגישים, יש עדיין בישיבה כאלה, נשיבה לפה, כן? שעדיין לא מרגישים את הנטייה הגדולה הזאת של אהבת השם בכל עבירת חיים. יש כאלה, טוב, מודים. עכשיו, שמה תגידו שאנחנו אולי משונים שלא מרגישים את זה. כתוב ברמב"ם, הרמב"ם גם כותב, שלא החכמים לא... ואומר הרמב"ם, ואין פה רחם זוכה לה. במעלה גדולה, אין פה רחם זוכה לה, במעלת אברהם אבינו, שקרא הקדוש ברוך הוא. הנה, הרמב"ם עצמו כותב, שלא פה חכם זוכה לה, במעלה גדולה, זאת אומרת, שבאי נגיד שכל בחורי שבאי חכמים גדולים, נו, זה לא פלא שלא כולם זוכים לה. זה דבר, זה רק הכתוב של הרמב"ם. נראה אחרי זה ברמב"ם עצמו, יש פה ריחות גדולה לדברים. זה לא פשוט הדבר הזה, באמת נשאלת השאלה. הרמב"ם מדמה את זה לאהבת אישה. אהבת אישה לא צריכים לכתוב רמב"ם ולהסביר לנו מה זה. לא צריך פרק עשירי ברמב"ם, כן? דבר טבעי. אם באמת האהבה הזאת, התכונה הזאת, היא כל כך עצמית לנו, כל כך טבעית לנו, כל כך צריכה למלא אותה, כזה כישרון אדיר מצוי בנו, אז למה אנחנו לא רואים את זה? למה הכישרון, מדוע הכישרון הזה הוא נעלם? מדוע אין לו ביטוי? אנחנו לא מגלים אותו. אנחנו לא מוצאים אותו. למה אנחנו לא מרגישים באופן טבעי את הטבע ואת הנטייה של אהבת השם, של אהבת הטוב, שאנחנו שייכים לזה וחפצים לזה, וזה מה שממלא את כל החיים שלנו, וזה על זה אנחנו חושבים כל היום. מדוע אנחנו לא מרגישים את זה באופן טבעי? למה עשו את כל הרמב"ם פה? למה התורה צריכה לצוות אותנו? מצוות אהבת השם, בגלל שזה מצווה. נראה שזה מצווה, שמע מינה, שזה לא דבר פשוט וטבעי, שאתה נושם אותו בצורה הטבעית שלו. נשאלת השאלה באמת. נראה איזו סתירה מאוד גדולה בין מה שאנחנו רואים פה ברמב״ם כאפשרות כזאת של טבע כזה שתמור במציאות שלנו, שהוא מאבד לכאורה את הכישרון הכי ממשי והכי עצמי שלנו, לבין המציאות בפועל שנראית מאוד רחוקה מזה, מה אפשר לעשות? נגיד האמת. נשאלת השאלה, למה יש כזה ריחוק בין הכישרון לכאורה שהתורה אומרת לנו לבין המציאות בפועל? זה א', דבר שני, כיוון שיש כזה ריחוק, זה לא נכיר שיש כזה ריחוק, שאת השאלה, האם יש לנו אפשרות לדלג על הריחוק הזה, לתקן אותו? האם יש דרך כלשהי שעל ידה נוכל באמת לבנות בתוכנו, או להתגבר על הריחוק האדיר הזה, שלכאורה אנחנו לא יודעים להתגבר עליו, לנצל אותו. אבל זה מה שאנחנו חושבים, ובין המדון, רוב האנשים, אשר העדית שמרגישים בנטייה הטבעית של אהבת השם, רוב האנשים, עם ישראל, באופן פשוט, רוב האנשים, אפילו גדולים, שהם גדולים, ישראל סלנטה אומר, שלוואי שאני אזכה לעבוד השם מיראת הפחד, מיראת העונש, אהבת השם, גדולה גדולה, לא שולה לאהבת השם, זה לא חנבה, אבל לא משנה, אי אפשר להתחיל שזה לא דבר פשוט. נשאלת השאלה, למה באמת הטבע הזה לא בגלל זה? כן? ועל זה, יש מקום להבין את הדברים. זה חבר השם מתוך דבר הרמב"ם. יש כלל גדול בחיים. ניתן דוגמה לזה. נתאר לעצמנו. שמעתם על רבי דרוקמוז, לא שמעתם? אה? אה? אה, זה משהו לא בחינוך טוב, כן? עוד מי שלא יודע, כן? אז היה בן אדם כזה, שנתקע באי, כן? לא לא רואים את זה, נכון? בסדר. אה? עכשיו, נתאר לעצמנו בן אדם שנולד, שגדל, שנמצא באי בודד. בן אדם,
מה שעושים את המקופים, בננו, קוקוס, כל הדברים. כן? ומסביבו מקיפים אותו אוקיינוסים אדירים של מים, שבכלל לא, לא רואה משום קשר לאנושות, אל התרבות, שום דבר, הוא לא רואה מהאדם. ואנשים, ונשים, משום דבר, רחוק, מנותק מכל, בריאה אנושית, חי לבד, עם הקולפים והבננו. על בן אדם, על רחוק מכל כל מגע אנושי. האם מעלה על דעתנו שהאדם הזה התגלו בתכונות אנושיות של קשר לבני אדם, של אהבה לבני אדם, של קשר, אהבה לאנשים, כל שכן אהבה לאישה, התגלו בתכונה כזאת, יכול להיות. או תכונות אחרות של קשר לכל מיני דברים שאנחנו אוהבים אותם כבני אדם. כן, דברים של יופי, כן, דברים אחרים. שאנחנו מכירים אותם בעולם הגדול. יש סיכוי שרוב המורכבות יהיה לו קשר לדברים האלה? לא, אין שום סיכוי. למה? לא כי הוא לא בן אדם כמונו. הוא במקרה נקרא על האי הבודד הזה, כל הסיבות. הוא בן אדם בדיוק כמונו, אותם כישורים, אותם כישרונות, ואותו טבע כמונו בדיוק. הכל אותו דבר. אלא שיש בעיה אחת. גם הטבע הכי טבעי, וגם הכישרון הכי טבעי שבעולם, לא יכול לצאת אל הפועל אם אין מה שיזין אותו. אם לא נפגש בדבר שיכול להזין אותו. קל גדול. יכול להיות למשל להיות אדם שהוא בעל כישרון גדול מאוד במוזיקה. מאוד. אדיר שבאדירים. נגן שבנגנים. מוזיקאי נגון. בכישרון. היום המוזיקאי הדגול הזה יגדל למקום שלא שומעים מוזיקה. מקום שאין מוזיקה. הוא מודע על הישיבה, כן? ידע מקום שאין מוזיקה. הבעל כישרון הזה לא יגנה את תכונתו, לא ידע שהוא בעל כישרון במוזיקה. הוא יגיע עד גיל 120, הוא לא ידע שהוא בעל כישרון, אבל צריך לבוא להגיד, הוא לדע אותם, כן? זה לא את הכישרון המוזיקלי שלו. אבל בפועל לא ידע שהוא בעל כישרון במוזיקה, לא עזוב יום. איינשטיין, יכול היה להיות איינשטיין, יכול היה גם אם הוא לא התגלגל, ואולי כי נקרא מקרה לא מקרה, ואיפה שהוא התגלגל, אז יכול להיות שלא היו מגלים את איינשטיין בעולם, גם איינשטיין לא יודע שהוא איינשטיין. זאת אומרת, כל כישרון בעולם זקוק להזנה מהמציאות. הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מופלא, אני רוצה להרחיב לכם עליו בכמה מילים פשוטות. זה באמת אחד הדברים היותר מופלאים שבעולם יותר מופלאים, אפשר להכין הרבה מאוד בשביל הפרקים לדעת השאלה, אפשר להכין לזה בלי סוף, אבל אני אכין לזה עם סוף, כן, קצת, לא בסוף. צריך לדעת כך, אנחנו הרבה פעמים אומרים, אגב אני חושב על המשך, אבל אני חי, מה זה אתה חי? מה זה אתה חי? מה פוס לך? חי, כן, אבל אתה חי פוס אבל שכל הזמן אתה קולט משהו, אתה קולט אוויר, חמצן, אתה קולט אוכל, אתה כל הזמן נמצא, חי פירוש הדבר נמצא במצב של קליטה בלתי פוסקת של העולם החיצוני. ואז אני חד. הכישרון הזה הוא כישרון לקלוט, נכון? שבדברים פשוטים כמו חמצן, כמו אוויר, ראש הוא לא הלאה אותנו שצריך לעבוד קשה בשביל זה. אם לא צריך לעבוד בשביל זה, אז יכול להיות שלא היינו חיים בכלל. כי לא היינו חיים עצלנים, עד שהיינו עובדים, עד שהיינו עצלנים לפעול ולזוז לנוע, כבר היינו זוכים לעלות לשבעת הרגילים. כן? אז לכן, אתה רואה שהוא לא העלה אותנו לזה, גם כשאדם ישן, כולם שירים שם. אמרנו שמיכל, אני קולט את המצב שבעולם לתוכי, זה אמנם מיכל. וכל שני דברים יותר רציניים, אני אוכל, אני קולט את האוכל, את הסוגים השונים, את הצורות השונות, את האוכל המגישה, את האוכל הטעים, את האוכל הנעים. ככה אתה אומר, אני צייר, אני רואה את הציורים, אני לומד מהציורים, אני לומד מהנוף, אני לומד מהעולם. כל אחד מאיתנו, כל יצור בעולם שקיים, יש לי את הטבע שלי, אבל הטבע שלי, המיוחדות שלו, זה הכישרון לקלוט את מה שמתאים לו מהעולם, ועל ידי זה להתקדם. לדוגמה, כן, כדי שנבין את זה, זה בעלי חיים. דבר מופלא, זה אחד הדברים שמראים גם את האחדותיות האותית הנפלאה שיש בעולם, זה פלא ממש, פלא שאי אפשר לתאר אותי. דבורה למשל. כן? אבל לא, זה עבר לכל חיי, אל תנת לדבורה. דבורה למשל, כן? הרי